פרק י"ג, פסקה י"א, פסקה אחת לפני סוף הפרק. בואו נקרא את הפסקה. הרב כאן נוגע בנקודה יסודית שגם דנו בה בשנה שעברה, אבל אולי התחדדו עוד כמה דברים. גדול ונשגב הוא אושר התשובה. האש השורף של צער החטא בעצמו הוא מזקק את הרצון, מתאר את האופי של האדם בתארה עליונה ומהירה, עד שהאושר הגדול אשר בצער החיים של התשובה הולך ומתפתח לפניו. הולך הוא האדם ומתעלה על ידי התשובה, על ידי מרירותה ועל ידי נעומה, על ידי יגונה ועל ידי שמחתה. אין דבר מצרף ומתאר את האדם, מעלה ולמעלת אדם באמת, כעמקת התשובה. במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. לא בכל פסקה הרב נותן דוגמה או המשלה לתוכן שהוא רוצה להעביר אלינו וללמד אותנו. כאן בפסקה הזאת הרב מדבר על האש. גדול ונשגב הוא אושר התשובה. האש השורף של צער החטא בעצמו הוא מזקק את הרצון. בואו נעשה איזשהו סדר. אנחנו יודעים, תודה רבה, אנחנו יודעים שאחד מהכוחות היותר יסודיים בטבע הוא כוח האש. האש הזו, שנגיד באופן חיצוני, שמקורה לפחות כפי שזה נראה בשמש, שכוח השריפה, האש הזאת מצד אחד היא מחממת ומהירה. ידוע שאם כדור הארץ היה רחוק מהשמש, לא לפי המרחק שהוא רחוק ממנו כיום, אז לא היה אפשר לחיות על כדור הארץ. היינו קופים. לכן מצד אחד, האש היא מקור החיים. היא מצד אחד מהירה, ומצד שני מחממת. כל התהליך של התפתחות הצומח, אני אקרא פוטוסינתזה, כפי שלמדנו בשיעור ביולוגיה בכיתה א', הוא תוצאה של כוח השמש. אם כן, בלי כוח האש שיש בעולם, שהוא בעצם יצר אפשרות של חיים על ידי החום האפשרי לחיות בו, ועל ידי האור שבעצם יוצר את תופעת החיים ותהליך החיים, בלי השמש, בלי האש, אין חיים. מצד שני, כל אחד מאיתנו יודע שהאש היא גם חומר מחלה. האש יכולה לשרוף. אם אני לא מתקרב מספיק קרוב למדורה, אז האש לא מחממת אותי, היא גם לא מהירה לי. אם אני מתקרב יותר מדי למדורה, אז היא שורפת חד ושלום אותי. לכן כוח האש, יש בו איזה פרדוקס, שמצד אחד, בלעדיו אין חיים. מצד שני, הוא עצמו מחלה את החיים. הוא עצמו הורס את החיים. אחד הדברים אולי הכי מזעזעים במקדש, זה האש. אתה לוקח, למשל דוגמה, אתה לוקח בהמה, נגיד קורבן חטאת, ואחרי שעושים את מה שעושים, אתה שורף את הבהמה, לפחות את חלקה, אתה שורף אותה. דווקא השריפה, הכילוי, על ידי כוח האש, הוא זה שמאפשר את הכפרה. ונלך להסבר הפשוט של הרמב"ן, שהאדם בעצם צריך לראות את עצמו, כאילו הוא היה אמור להישרף על גבי המזבח, או חלקי חיים שבו, או כישרונות לא מתוקנים שבו, או איברים מסוימים שבו וכו', והקורבן הזה הוא בעצם כפרה תחתיו. אז מצד אחד, האש במקדש, היא גורמת לאבדון, היא גורמת לכליה, שריפה. הנה, בעל חיים, חי נכנס למקדש, ויצא אפר. מצד שני, השריפה הזאת היא זאת שמאפשרת את ההתפתחות, את הכפרה, את ההתקרבות. לכן, דרך אגב, חביודה הלוי אומר שכוח האש הוא הכוח היסודי שמסביר את כל הקורבנות. כל תופעת הקורבנות במקדש, שכבר דנו בה כל כך הרבה, היא מוסברת, אומר רבי יהודה בן ספר כוזרי, במילה לאישי. את קורבני לחמי, לאישי. האש, שהיא מצד אחד הכוח השורף, ומצד אחד הכוח המאיר והמחמם, מצד אחד הכליה, ומצד שני ההתפתחות, מצד אחד החורבן, מצד שני הבניין, הכוח הזה הוא בעצם משל גדול לכל מערך החיים שלנו. כוח האש. אם אנחנו מייחסים את זה לסוגיית התשובה, אז הרב אומר גם בתחילת הספר, אין דבר יותר מצער, יותר כואב, יותר שורף, מאשר כשאדם מזהה שהוא לא מתאים, על פי התנהגותו הבחירית החיצונית כרגע, למה שהוא יכול היה להיות, למה שהוא צריך להיות, ולמה שהוא צריך להיות כחלק מהעולם. הפער בין המציאות של האדם, בין המציאות העכשווית שלו, לבין מה שהוא צריך להיות, וכשהוא צריך להיות, הוא צריך להיות גם ביחס לעולם, כלומר, זה לא רק המקום הפרטי ספציפי שלו, אלא איך הוא ממקם את עצמו ביחס לעולם, לתיקון העולם, לשותפות בבניין העולם וכו'. כשאדם מזהה את הפער בין הרצוי והמצוי שבו, זה מצער נורא. זה כואב מאוד. זה שורף. אומר הרב בהרבה מקומות באורות התשובה גם פה, אחד מההכרחים, נגיד את זה ככה, של תהליך התשובה, זה הכאב הזה, זה הצער הזה, זאת השריפה הזאת. אדם מרגיש, כשהוא מתחיל לנוע בתהליך של תשובה, שהוא נשרף בתוכו. הוא נשרף על הפער שבין הרצוי למצוי. הוא כביכול שורף את עצמו, הוא כביכול במדורה. הוא פתאום מזהה מה צריך להיות. הוא מזהה איפה הוא יכול להיות. הוא גם מנסה להתחיל לנוע לשם. והוא רואה את הפער בין מה שהיה עד היום לכל מה שהוא עשה עד עכשיו. וכו' וכו'. ואז זה כואב לו מאוד. מצד שני אומר הרב, דווקא השריפה הזאת היא זאת שמאפשרת את הופעת החיים המתקדמת. דווקא הכיליון הוא יוצר התפתחות. כשדווקא מי ששם לב, הרב כאן אומר, שני משלים או שני ביטויים כפולים, שהתשובה היא מצד אחד גם מרירה וגם נעימה. היא מצד אחד גם יגון ומצד שני גם שמחה. באותה הפעולה, באותה החוויה, באותה העמדה הפנימית שאדם נמצא בתהליך התשובה, הוא גם מצד אחד, כמו שכאן הרב אומר, מר לו מאוד, ומצד שני נעים לו מאוד. באותה פעולה, באותו העניין, ממש. מצד אחד כואב לו מאוד, יש לו יגון קשה, מצד שני הוא שמח. עכשיו בואו נקרא את כל זה. גדול ונשגב הוא עושר התשובה. עכשיו, איך העושר הזה בא? האם זה עושר סטרילי? האם זאת שמחה שאין איתה צער? האם זה איזשהו תהליך של התפתחות שאין איתו איזה כיליון של משהו שצריך לחלוט אותו? גדול ונשגב הוא עושר התשובה. האש השורף של צער החטא בעצמו, או אולי אפשר לשים את הפסיק על אחרי המילה החטא, האש השורף של צער החטא, פסיק, בעצמו הוא מזקק את הרצון. מה שיוצר את הזיקוק, את ההזדקחות של הרצון, מה שמתאר את האופי של האדם בתארה העליונה, זה דווקא הכאב. הרב אומר באחת הפסקאות שלמדנו כבר באורות התשובה, שלפעמים אדם מסתכל על עצמו ולא רואה שום דבר חיובי בתוכו. וזה עצמו כואב לו. אומר הרב, עצם זה שכואב לך, שאתה לא רואה דבר חיובי בתוכך, למרות שזה לא נכון, עצם זה, זה צריך לשמח אותך. כי כואב לך שאתה לא רואה בעצמך דבר חיובי. פעם זה לא בכלל לא היה כואב לך. פעם לא היית שם לב לזה. פעם היית נשאר אדיש לזה. זרם אחרי מה שוטף אותך. ועכשיו זה כואב לך. אז אפילו כשאדם רואה את עצמו שהוא חסר כביכול כל, והחיסרון הזה כל כך מטריד אותו, עצם הטרדה הזאת היא צריכה לשמח אותו. כי אני טרוד ממשהו שראו להיות טרוד עליו. ויכול מאוד להיות שעד לפני יומיים לא הייתי טרוד על אותו משהו שראו להיות טרוד עליו. כי בכלל לא הייתי שם לב שאני צריך להיות טרוד על זה. והנה עכשיו אני טרוד על מה שאני צריך להיות טרוד. אז זה מעלה, זה מראה על מעלת האדם. לכן גדול ונשגב הוא עושר התשובה. האש השורף של צער החטא, נקרא את המילה בעצמו ברשע או בספר של המשפט, לא משנה כרגע לתוכן, הוא מזקק את הרצון. דווקא השריפה הזאת, דווקא הכיליון הזה, מתאר את האופי של האדם בתארה עליונה ומהירה. האמת שאם אנחנו נעמיק בזה קצת יותר, אנחנו נגלה שכל תהליך התפתחות של האדם הוא בעצם על חשבון, אם נקרא לזה כך, שריפה חלקית לפחות של המדרגה הקודמת שלו. ניקח דוגמה פשוטה. אם אני ילד בגן שעולה לכיתה א', אז אני מחלה את תקופת הגן שבי או שלי ועולה לתקופת בית הספר. אם אני רווק ורוצה להתחתן, אז כשאני מתחתן, אני מחלה את תקופת הרווקות. אני שמח על זה שאני נהפך מרווק לנשוי. אבל מצד שני, אני איבדתי את הרווקות. אם אני מבין הבנה מסוימת בלימוד, וההבנה הקודמת היא נראית לי עכשיו ראשונית מאוד, בסיסית מאוד, חלקית מאוד. אז אני מחלה את ההבנה הקודמת, כדי להצמיח הבנה חדשה. כלומר, כל החיים שלנו זה בעצם כיליון מלא או חלקי של מדרגה קודמת, שמתוכה ודווקא הכיליון שלה בעצמה, זה מה שמאפשר את המדרגה הבאה. בלי המדרגה הבאה, אני אגיד את זה בצורה משלית, ולצערנו הרב היא לא משלית. אדם שרוצה להתחתן, והוא מתחתן, והוא לא מבין שבאופן מסוים, וכרגע לא נפתח את המסוים, את גבולות הגזרה, הוא חייב להחריב את הרווקות שלו. והוא חושב שגם אחרי שהוא התחתן, יהיה נשוי, הוא יכול להמשיך להתנהל ברמות כאלה ואחרות כרווק, אז הוא לא מבין שאולי הוא לא בשל להתחתן. כי אם הוא התנהג כנשוי, אם הוא התנהג כשהוא נשוי כרווק, אז זאת בעיה חמורה מאוד. אז לפעמים אנשים לא מבינים שצריכים לשרוף, לחלות, לסיים, נגיד את זה ככה, מדרגה קודמת, כדי להתרומם למדרגה שתבוא אחריה. והכיליון הזה עצמו, הוא יוצר את אפשרות הצמיחה. ודאי בתהליך התשובה, זה נכון, בכל תחומי החיים זה ככה. אני עובר עבודה, אדם עוזב עבודה, עובר לעבודה חדשה, אז הוא סוגר את הדלת במקום אחד, נפתחת לו דלת מכוח זה במקום אחר. כי מה אפשר לעשות בין 8-4? הוא לא יכול להיות בשני מקומות. יש לו רק גוף אחד, ורק 8 שעות עבודה, נגיד. אז הוא לא יכול להיות גם פה וגם פה. אז דווקא הכיליון של דבר אחד, הוא זה שיצמיח את ההצמחה של הדבר השני. לכן בתשובה זה ודאי ככה. האש השורף של צער החטא, הנה דוגמה טובה, יש פה כוס קפה וכוס מים. דווקא הכיליון של כוס הקפה בכוס, היא זאת שתאפשר לי לשתות את הקפה. כי אם היא תישאר בכוס, היא לא תהיה בי, היא תהיה בי, היא לא בכוס. אז הצמיחה שבי, נגיד את זה ככה, היא מכלה את מה שבכוס. זה סדר העולם. זה לא סתם הרעיון הזה, איסורים מזכחים. מה זה איסורים מזכחים? האיסורים זה איזשהו סוג של מסר, סוג של התפתחות. כל התפתחות לשלב ב' היא בעצם שוברת את המדרגה הקודמת, ברמה כזאת או ברמה אחרת. לכן, כשאדם נכנס לתהליך של תשובה, הוא צריך לדעת שהוא נכנס למדורה. המדורה הזאת תכלול בתוכה שני ממדים. ממד אחד של שריפה, ואז יהיה לו צער, יהיה לו קושי, תהיה לו מרירות, יהיה לו יגון, הוא יצטרך לוותר על כל מיני דברים שהוא יתרגל עליהם, הוא יצטרך אולי לשנות תפיסת עולם, הוא יצטרך לשנות הרגלים. יהיו דברים שהוא יצטרך לשרוף אותם, באופן כזה או באופן אחר. ודווקא השריפה הזאת, היא זו שתאפשר לו לבנות את הבניין החדש. לכן מצד אחד, כשאנחנו מתחילים תהליך תשובה, אנחנו נכנסים למדורה שהיא שורפת, אבל מצד שני, דווקא מכוח השריפה, יהיה אור וחום. האור והחום יצמח מתוך האש. אז דווקא לזה שאתה מחלה את העץ, אתה מקבל אור וחום. לא היית מחלה את העץ, לא היה אור וחום. וכדומה. לכן האש השורף של צער החטא בעצמו, שהוא היה הכאב הכי גדול, זה באמת האדם המגלה את החיסרון שלו ביחס לפער שבין הרצוי למצוי, זה הצער היותר גדול, זה הכאב היותר גדול, זאת השריפה היותר חמורה. אז האש השורף של צער החטא בעצמו, הוא מזקק את הרצון. מתאר את האופי של האדם בתארה עליונה ומהירה, עד שהאושר הגדול אשר באוצר החיים של התשובה הולך ומתפתח לפניו, וככל שהאדם יותר מתפתח בתהליך התשובה שלו, הוא לא חי את הפער הזה בין השריפה של האש לבין ההערה של האש, לבין ההתחממות על ידי האש, אלא הוא מבין שזה תהליך אחד, והוא חי איתו בשלום. הוא חי עם הכפילות הזאת בשלום, הוא לא חי בסתירה. אני מעדיף, כדי למנוע את הכאב, לא להתקדם. אני מעדיף לא להיות מואר ולא להיות מחומם, כי תהליך השריפה הוא כואב לי. ככל שאדם מתפתח בתהליך הזה, אז הוא מבין שזה הולך ביחד, והוא לא מרגיש סתירה עם זה. הפוך, אפילו הייתי אומר, לא הייתי אומר שהוא שמח בשריפה, אבל הוא מבין שזה תהליך בלתי נמנע. לאחר רק עוד משפט אחרון, הולך הוא האדם, הוא מתעלה על ידי התשובה. איך? מצד אחד על ידי מרירותה, ומאותו צד בדיוק מהצד השני, ועל ידי נעומה, הנעימות שבה. מצד אחד על ידי יגונה, על ידי היגון שבתהליך הזה, ומצד שני שהוא אותו צד בדיוק, ועל ידי שמחתה. זאת האמת. כן, מיכאל, בבקשה.
זה בהכרח, כדי להתעלם שלנו, אתה בכלל חייב להרוס בשלב הקודם, אתה בהכרח חייב... את
זבל,
או שזה יכול להיות
פשוט
בעניין שנבנה קומה על קומה?
שאלה, מה השעה עכשיו? 4:20. מה אתה עשית בשעה 4:20 לפני 3 חודשים? יום ראשון, בדיוק לפני 3 חודשים אחורה, נגיד. אתה לא יודע, נגיד היית בים. בסדר? בואו, תעזרו לידידיה רגע. נגיד שלפני 3 חודשים, בשעה 4:20, היית בים. בסדר? Okay. הנה, ועכשיו אתה ב-4:20, פה בכיתה. Okay. יש יתרון לים, יש יתרון לכיתה. אז אתה עכשיו הרסת, קילית את המציאות שלך בים, ואתה נמצא עכשיו פה. זו עובדה. פה מה להתווכח. אתה קילית הופעת חיים מסוימת, כדי לבנות הופעת חיים אחרת. עכשיו, הקיליון יכול להיות שהוא זמני, יכול להיות שהוא חלקי, לא חייב להיות טוטלי. זה לא שאת כל החיים הקודמים שלנו, כשאני חוזר בתשובה, אני לוקח ושם בזבל. ואומר, כל זה לא שווה כלום, אני עכשיו מתחיל להיות אדם אחר, אני אדם חדש. ודאי שלא. תשובה זה לא שחור לבן, זה מורכב. אדם צריך לזהות, איזה חלקים באישיות שלו, במחשבות שלו וכו', הוא צריך לקחת איתו בתהליך התשובה, ואולי קצת לשדרג, לשפר, איזה צדדים אחרים הוא צריך לשים בצד, ואולי חלק מהם לזרוק, לגמרי. בסדר? אבל באופן עקרוני, ודאי שהאדם צריך לסדר לעצמו סדר חיים חדש, שיחריב במידות כאלה ואחרות, סדר חיים קודם. זה חייב להיות ברור. הדוגמה שהזכרנו מקודם על הרווקות והנישואין, היא דוגמה מצוינת. דוגמה יותר טובה לנישואין או לנישואין או לא פחות טובה, המעבר בין זוגיות להורות. פתאום יש איזה מוקד חדש בבית, אני אקרא תינוק, והוא מוקד, הוא לא בצד, הוא מוקד. עכשיו איך בונים? זוגיות מתקדמת שלב ב', שהיא זוגיות והורות, ולא רק זוגיות, שהיא זוגיות בלי הורות. זה דורש עבודה. אז תהיה זוגיות מסוג מסוים בשלב השני, שתצטרך במרכאות להישרף לטובת הזוגיות היותר מתקדמת, שהיא זוגיות של הורות. לכן אותם זוגות שנשואים 20 שנה, 30 שנה, 50 שנה, ומתגעגעים לימים שבהם היו מסתכלים אחד על השני בעיניים וממצמצים מרוב התרגשות ילדותיים, ילדותיות, חוסר בגרות, חוסר הבנה שיש פה תהליך של התפתחות. היא הייתה כזאת רזה כשהתחתנתי איתה, ועכשיו תראה מה קורה איתה אחרי 18 הריונות ולידות. וגם אתה היית עם שערות שחורות כי התחתנת איתה, ועכשיו אתה עם שערות לבנות, חסר שיניים, קצת קרחת. וזה שכחת. אבל בדרך התקדם משהו ברוך השם. לכן כל תהליך של בניין והצמחה הוא בא על חשבון של החרבה מסוימת של המדרגה הקודמת. ואנחנו שמחים בחורבן הזה, כי הבניין שיצמח הוא הרבה יותר גדול, והוא יכיל בתוכו את המדרגה הקודמת רק במקום יותר מתקדם, במקום או ממקום יותר מתפתח. רק לא תמיד אנחנו רואים את זה, כי התרגלנו למדרגה הקודמת, אז זה מאוד נוח לנו במדרגה הקודמת. אבל כשמתבגרים רואים באמת איך החיים הולכים ומתפתחים. בסדר? רגע, מה חשבת אחרת? לכן אמרתי, יש דברים שהם מוחלטים, יש דברים שהם חלקיים, ויש דברים שהם זמניים. ואני מסכים איתך, לא כל בניין צריך לחלות את המדרגה הקודמת לגמרי. לא אמרנו. אבל יהיו דברים, יהיו רבדים, יהיו ממדים, שיהיו צריכים להתקלות. ברור? ותהליך התשובה זה אולי התהליך שבו אתה מרגיש שזה הכי חזק, כי אתה משנה סדר חיים, סדר מחשבות, סדר רצונות, סדר שאיפות, סדר התנהגות, סדר חברתי, ממש. אז יש צער גדול, והצער הזה הוא שריפה, אבל השריפה הזאת זה התחלה של אש, התחלה של חום, התחלה של אור חדש. דרך אגב, זה מאוד מעניין, אני לא רוצה להתפזר יותר מדי, אבל זה מאוד מעניין שבכל שלבי המעברים, גם על פי הלכה, בכל שלבי המעברים אנחנו מדליקים אור, מדליקים נר, נכון? במעבר בין ששת ימי המעשה לשבת, הדלקת נר שבת. במעבר משבת למוצאי שבת, ששת ימי המעשה, מדליקים נר. אדם נפטר מן העולם, מדליקים נר. יש שנוהגים שאדם נולד, בא לעולם, מדליקים נר. המעברים הם תמיד באים לידי ביטוי באש הזאת, שמצד אחד, מה? בחתונה גם מדליקים נר, לפי האשכנזים, לא לפי הספרדים. אנחנו ספרדים, אבל לפי האשכנזים מדליקים נר. הולכים אפילו עם שתי נרות, אפילו עם ארבעה. בכל המעברים האלה יש נר, יש אש. מה זה אומר? יש הרבה דרשות לזה, הרבה הסברים עמוקים מאוד לזה. אחד ההסברים, נגמרת מדרגה קודמת ומתחילה מדרגה חדשה. הנה, הפתילה נהפכת להיות חומה, שחורה, השמן או השעבה וכו', מתחילים להתקלות, אבל יש כאן אור חדש, יש כאן אור שלא היה לפני כן. לפני כן היה חושך, הנה עכשיו הילכנו אור. עשה ששת ימי המעשה נגמרים, מתחילה השבת. מכוח השבת מתחילים ששת ימי המעשה. החיים מ-20 נגמרו, יש חיים אחרי החיים. עולם הבא, או גן עדן, עולם הבא. כשאדם נולד, לפי אחד המנהגים בזמן החתונה, אחד אומר, זה הדרך. בכלל זה מאוד מעניין שמי שמכיר, אז בחלק מהמנהגים יש מנהג כזה שכשיש סעודת מצווה מדליקים נר. מאוד מעניין. כל סעודת מצווה שהיא, זה יכול להיות שבע בחורה, זה יכול להיות ברית מילה, זה יכול להיות קידון הבן, זה יכול להיות סיום מסכת, נוהגים להדליק נר. מה זה קשור להדליק נר? אלא אדם סיים מסכת, זאת מדרגה חדשה. יש סעודת מצווה, זאת מדרגה חדשה. יש כאן הופעת חיים חדשה בעולם שהיא על גבי הכיליון של המדרגה הקודמת. לכן העניין הזה של השריפה מול האור והחום, שזה בעצם התהליך שהעולם עובר, האדם עובר, כל אחד מאיתנו עובר, זה דבר עקרוני מאוד. ולכן אני רוצה להגיד את זה במילים יותר פשוטות. מי שחושב שתהליך התשובה יהיה רק מלא שמחה, יהיה רק מלא, כמו שכאן הרב אומר, נועם, יהיה רק מלא תקווה וציפייה. בקיצור, אני אהיה מלא סיפוק כל היום וכל הלילה. והוא לא מבין שתהליך התשובה, בתוכו ממש, עם כל השמחה והסיפוק וכו' וכו', יש מרירות, יש יגון, יש כאב, כמו שהרב אומר במוסר אביך, יש לחץ, יש כדרות. זה אלה מילים שהרב משתמש בהן. כמו ששם הוא כותב בפרק ב' במוסר אביך. מי שלא מבין שתהליך התשובה, הוא יביא אותו למקומות כאלה של כדרות, של לחץ, כי מדרגת חיים קודמת יצטרך להשתדרג ולהשתפר, ואולי אפילו חלק מנה יצטרך להיזרק באופן קבוע או זמני, שלם או חלקי. מי שלא מבין את זה, אומר הרב, הוא קרוב אל המכשול. שם הוא כותב כך. כי הוא חי בדמיונות, שבתהליך התשובה שלו הכל יהיה מתוק, הכל יהיה נעים, הכל יהיה נחמד. אולי כדאי לקרוא את זה, את המשפט הראשון לפחות. אפשר לקבל רגע את הספר הזה? נא לכתוב מקור, מוסר אביך, פרק ב'. ממש נקרא את המשפט הראשון. תנאי גדול היא תנאי חסיד בחובות הלבבות עם הנפש, שתתרצה לקבל מרירות הסם. אין סם אל התורה וכו'. וזהו דבר מוכרח מאוד, הכרחי מאוד שתהיה מרירות, לפחות בתחילת הדרך. וכל זמן שיאמר לעצמו שלום שלום, מה נשמע? סבבה. איך בישיבה? 12. הכל טוב. זה צריך עיון גדול תשובות כאלה. זה מראה, אומר הרב. וכל זמן שיאמר לעצמו שלום שלום, הכל בסדר, הכל טוב, שלום שלום. ורק בנועם לבד ילך באורח סלולה, הוא חושב שהכל יהיה בנעימות, והדרך תהיה סלולה, והכל יהיה כרגיל, והכל בסדר. וכולי, אומר הרב, הוא קרוב אל המכשול, האדם הזה. כי הוא לא מבין שבדרך אל הבניין תצטרך להיות שריפה. בדרך אל הבניין יצטרך להיחרב משהו. בדרך אל האור והחום, במינונים והאיכותים והכמותים הנכונים שלו, יצטרך להישרף משהו. אז זה מרירות עם נועם, זה יגון עם שמחה, זה יבוא, חייב לבוא ביחד. זה לא יכול לבוא לבדו. טוב, זה השלב הראשון, אחר כך הרב אומר שזה משתפר. אני חושב שכל מי שעובר את התהליך הזה בצורה מסודרת, בצורה נכונה, הוא יודע שזה נכון. טוב, בואו נתקדם למשפט האחרון. אין דבר מצרף ומטהר את האדם. דרך אגב, גם המילה מצרף זה מאוד מעניין. לצרוף מה שהוא. אז מצד אחד זה אותו צורף שמסלק את הסיגים, מסלק את הפסולת שהולבשה או שהתחברה באופן חיצוני לזהב, אז הוא מסלק את הסיגים האלה. ומצד שני, רק אחרי שהוא סילק את הסיגים שהם לא הזהב בעצמו, עכשיו הוא יכול לצרף, לחבר, לקשר את עצמו או את הזהב אחד אל השני. אז אפילו המילה צירוף היא מילה כזאת שמצד אחד אתה מסלק את מה שלא צריך, את הפסולת, אתה שורף, אתה מחלה את מה שלא צריך, מצד שני, מכוח השריפה הזאת אתה מצרף את מה שכן צריך. אז המילה הזאת לצרף היא תרתי, היא כפולה, היא כביכול הופכית. מצד אחד צריך לסלק את מה שלא צריך אותו, ומצד שני זה מה שמאפשר לחבר את מה שכן צריך אותו. לכן אין דבר מצרף ומתאר את האדם, כלומר מעלה הוא למעלת אדם באמת, שזה הצד היותר אלוהי שבו המאיר את הטבעי ולא הטבעי המחשיך את האלוהי, כהעמקת התשובה. ולכן בהקשר הזה, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. כי צדיקים גמורים הם לכאורה גמורים, הם גמרו את המלאכה, הם לא עוברים תהליך של הצטרפות, תהליך של צירוף, של הסרת השיגים והתפתחות אינסופית. אבל מצד האמת, לעולם אדם הוא לא צדיק גמור, כי אם הוא גמר את המלאכה אז הוא גמור. אלא כולנו צריכים להיות בעלי תשובה. גם צדיק גמור הוא בעל תשובה, רק אצלו הדברים יותר דקים, יותר מעודנים וכו'. כן. ויתרת. טוב, פסקה חשובה. סיים בזמן, לשם שינוי.